בחיים צריך גם טיפת מזל, ומזל היה שם המשחק אתמול, לפחות לצ'לסי בהגרלת ליגת האלופות. היו קבוצות שהרוויחו, היו קבוצות שהפסידו, אבל צ'לסי מחקה משחק מול ליל כדי להישאר עם המשחק מול ליל. על זה ועל המשחק מול לידס ועוד הרבה דברים נפלאים, בלוז ישראלי, יוצאים לדרך.
בלוז ישראלי, הפודקאסט הרשמי של אוהדי צ'לסי בישראל.
בוקר טוב ירין לוי.
בוקר טוב, מה קורה?
מעולה, בוקר טוב שיקו חיון.
בוקר טוב, מה נשמע?
מצוין, מצוין, ובוקר טוב במיוחד לאבי מלר.
בוקר טוב.
בוקר נהדר, אבי, פעם שנייה שאתה איתנו, פעם שעברה הייתה לפני 37 פרקים, פרק 52 היית איתנו ממש לפני...
רגע, פעם שנייה או שלישית?
שלישית,
אל תוריד לי.
אני מתנצל. הפעם האחרונה הייתה פרק 52.
זה מראה שאתה לוקח את הפודקאסט שלנו בשיא הרצינות, וזוכר כל פעם שאתה נמצא פה.
כן, בהחלט. אבי כבר הוא בפאנל שלנו, אז אני שואל, yeah. כשאני שואל מי מכם עולה איתנו לפאנל, אני שונח תמיד הודעה גם לאבי באותו הזדנות. פעם שלישית, אני אתנצל, הפעם האחרונה הייתה באמת לפני המשחקים מול ריאל מדריד בחצי גמר ליגת האלופות, זה המשיך אחר כך לדברים נהדרים. יש לנו הרבה על מה לדבר, אבי, כי ליגת האלופות... השתגע אתמול, אבל לפני זה אני חייב לשתף, אם זה בסדר מצדך, את השומעים,
לך על זה.
את השומעים שלנו, והודעה שאתה שלחת לי אחרי שניצחנו. עכשיו, אתה היית אצלנו לפני המשחקים מול ריאל מדריד, ובאותו פרק אמרת גם שאתה בהחלט רואה את צ'לסי עוברת את ריאל מדריד, ועולה לגמר. למה זה פעם שלישית שאתה איתנו? כי בפעם הראשונה אמרת, זה היה לפני המשחק מול אתלטיקו. בשמינית הגמר, ושם אמרת שמי שתנצח את המשחק הזה, תגיע לגמר. ואז דיברנו איתך בחצי הגמר, ואתה אמרת שאתה לא משנה את עמדתך, צ'לסי באמת הגיע לגמר, ואז בשישי במאי, באחת בלילה, אני מקבל הודעה מאבי מלר, ברכות אדירות, איזה קבוצה, איזה כיף. זה מכל הטירוף שהיה כשראינו את המשחק ביחד, מועדון עדים של צ'לסי, במשחק הזה, ובאמת הייתה חגיגה מטורפת אחר כך, זה ממש היה, עשה לי את הלילה, מה שנקרא, ברכות אדירות, איזה קבוצה, איזה כיף. אבי, ספר לנו קצת על על הברכות שמאחורי הברכה הזאת, זאת אומרת, צ'לסי של העונה שברה, אפילו גם של העונה, סך הכל נראה די דומה בהמון דברים, אמרת איזה קבוצה, אז תספר לנו איזה קבוצה, ואמרת איזה כיף, אז תספר לנו מה היה הכיף.
אני חושב שמה שהדריך אותי בכלל, בהנאה העצומה שלי גם מהניצחון הזה, הרי למעשה, בתור אנגלופיל, לא צריך להפריע לי מי לוקח. אני נמצא בגן עדן, ברגע ששתי קבוצות אנגליות מגיעות לגמר, אני בסוג של מקום שאני יכול רק להרוויח, כן? אבל איפשהו, מה שקרה זה, גם סביבי בערוץ הספורט, גם עם החברים שלי בפרלמנט, שאנחנו נפגשים כבר 17 שנים, כל יום שישי בקפה, בבית קפה בכפר סבא, כן? גם שם, בכל המקומות האלה, האווירה הייתה והמילים היו של, נו, סוף כל סוף, סיטי תלמד את צ'לסי פרק, כן? סיטי לוקחת סוף כל סוף, הכסף הגדול שלהם ינצח, הכסף הקטרי ינצח את הכסף הרוסי וכו' וכו', וזה... ואני כל הזמן, עכשיו אני איש של אנדרדוגים, אבל אני גם מרדן חסר תקנה. בכל מקום שאמרו לי, סיטי עושה להם בית ספר, מיד אמרתי, אין לכם מושג, צ'לסי לוקחת. כן? עכשיו, ברוב המקרים זה היה לא תחושת בטן, אלא משהו לעומתי. אתה עכשיו מתגרה בי ואומר, סיטי, אני אגיד לך צ'לסי. כן? ואני, אחרי שצ'לסי ניצחה את סיטי 3 פעמים בגביע הליגה ובליגה, כן? אני הייתי במקום שאמרתי, חבר'ה, אתם לא מבינים מה זה מפגש בין שתי אנגליות. אין שום קשר למה שמדרגים אותם באירופה או איכשהו. זה מפגש של 90 דקות שקולות, שכל אחד יכול לנצח. עכשיו, ואיפשהו השער של קאי הוורץ והניצחון, גרמו לי לאושר אקסטרה. כי כולם הסתכלו ואמרו, טוב, מלר היחידי, מלר היחידי שהאמין בצ'לסי. אני לא חושב שאני היחידי שהאמנתי בצ'לסי, אני חושב שאני היחידי שהעזתי לפתוח את הפה.
אנחנו גם האמנו.
וגם אין לי מה להפסיד כשאני פותח את הפה. כן, אין לי מה להפסיד, בוא נאמר ככה, כולם אומרים סיטי ואני אומר צ'לסי, אם סיטי לוקחת, אף אחד לא יבוא עליי בטענות, כן? זה בסדר. אז הייתה לי הנאה כפולה ומכופלת. מהמשחק עצמו, ההנאה הייתה שלא צריך אף פעם בטורניר נוקאוט כדורגל גדול כדי לנצח. כן? זה המקומות שבהן צריך כדורגל מוצק. והכדורגל המוצק של צ'לסי ביטל לחלוטין את הכישרונות שיש לסיטי להציע, והטעויות של פפ גוארדיולה בהרכב שלו שיחקו עוד לידי החולים, והתוצאה הסופית הייתה מבורכת.
זהו, יש באמת איזושהי נטייה בדרך כלל לבחור את הקבוצה ההתקפית יותר, להסתכל עליה כפבוריטית לזכייה או לניצחון הרבה פעמים. זה סוג של נטייה טבעית אפילו, הייתי אומר, אבל האמת היא שזה לא תמיד ככה, ואגב, גם לא בסטטיסטיקות בדיוק ככה, כי הגנה טובה יותר היא זו שמביאה יותר ניצחונות מהתקפות טובות, מבחינת המספרים, ובאמת מה שהיה אז באותו גמר, זה היה ממש קרב אמיתי בין שתי סגנונות אחרים קצת, בין התקפה מאוד מאוד חזקה להגנה מאוד מאוד חזקה. אני חושב שאני ולא רק אני מניח שגם עוד אוהדי צ'לסי שהכירו יותר טוב את האיכויות של הקבוצה, ידעו באמת להגיד שצ'לסי לא באמת מגיעה כאנדרדוג למשחק הזה, היא מגיעה עם האיכויות הספציפיות שלה, שהן אולי לא הכי פופולריות כרגע בעולם.
אני חושב שבתקשורת בישראל, אני ראינו גם את כל הכתבות שהיו לפני המשחק, כמעט לא היה התייחסות לצ'לסי, זה היה ברור שסיטי פייבוריטית ושסיטי לוקחת, ושהנה פפס יביא פעם ראשונה גביע לסיטי, ולא התייחסו כל כך לצ'לסי, ושכחו, כמעט שכחו שלא הרבה זמן לפני הגמר, צ'לסי ניצחה את סיטי פעמיים גם בגביע וגם בליגה.
וגם זה לא קובע שום דבר.
זה לא קובע, אבל זה...
לא, זה, רק זה מראה שיש לנו את כל מה שצריך גם כדי לזכות בגמר הזה, כי לא... גם את הניסיון אפילו.
כן, וגם עכשיו.
סטטיסטיקה, יש עוד סטטיסטיקה מעניינת, שקבוצה שמעפילה בפעם הראשונה בחיים שלה לגמר לא זוכה בדרך כלל בליגת האלופות. את זה, אבי, היית צריך פשוט לשלוף כקלף הראשון מול החברים שלך בפרלמנט.
אתה יודע, הסטטיסטיקות הן דבר מאוד מאוד נזיק.
לא, זה
סטטיסטיקות הן דבר מאוד מאוד גמיש. תמיד נופלת הסטטיסטיקה שמיד מיד משתנה, כן? בשביל זה היא קיימת, כן? זה...
לא, בוודאי, זה היה רק אנקדוטה
נחמדה. כן, אני יודע, אין לזה שום עוגן ממשי.
ברור.
העוגן, כמו שירין אמר, העוגן הממשי הוא זה שאנשים היו צריכים לראות, כן? גם בניצחונות של צ'לסי, על סיטי היו צריכים לראות שמדובר פה בקרב צמוד, ולא בפייבוריטיות אדירה של אלופת אנגליה.
זה פשוט, אני חושב, סטיגמה כזו על קבוצה. אני חושב שגם לפני כמה פרקים היה פה אסף כהן, ספורט אחת, ודיברנו אותו על זה שיש לצ'לסי מין תדמית כזאת של קבוצה, תגנה חזקה, אולי מהימים של מוריניו, ואני זוכר שגם ראיתי בתחילת העונה את השידור שלכם בספורט 5, הראו תקציר של צ'לסי, והיה מאור בוזגלו, והוא אמר על צ'לסי שזה כאילו קבוצה שהיא לא סקסית, או משהו כזה. וזה מין תדמית שיש על צ'לסי, וגם עכשיו, למשל אתמול, ראינו סקרים שעשו מיל דעתכם תסקי בליגת האלופות, צ'לסי אפילו לא הייתה אופציה, למרות שהיא אלופת אירופה. אז יש איזושהי תדמית בארץ על צ'לסי, שזו קבוצה שהיא הגנתית, ואין לה את הכוכבים, אין לנו את מסי, אין לנו את רונלדו, והיא לא דיבור אצלנו בארץ לפחות.
אני חושב, ירין, שקרה פה עכשיו מקרה. אתה ציטטת את מאור בוזגלו. לדעתי הוא פורש עכשיו מרוב שמחה.
לא, זה חוב לי טוב.
עכשיו מסתובב, דופק על החזה שלו ברחוב, אומר, ציטטו אותי! ציטטו אותי! בוא נאמר ככה, מאור בוזגלו, שהוא חביב מאוד באולפן, אני חייב לומר, כן? הוא אומר שצ'לסי לא סקסית, אז אני אומר שהוא כדורגל לא יודע, הוא רק סקסי. כן? אבל לא, הוא גם ידע קצת כדורגל כשהוא לא היה פצוע. אבל כן, כאילו, פעם חשבתי שזה מורשת מוריניו, הדעה הזאת על צ'לסי ההגנתית, שגם היא הייתה מעוותת. היום אני יודע שתומאס טוכל הפך את צ'לסי למכונת הגנה הרבה יותר טובה אי פעם מאשר מוריניו, כן? והרקורד שלה, איתו היא נכנסה לגמר ליגת האלופות של ספיגת כמה, 4 שערים לאורך כל הקמפיין? לאורך כל הקמפיין, 4 שערים.
בעונה שעברה או...
כן,
בעונה
שעברה, בעונה שעברה. בעונה
שהגיעה לגמר.
כן, אני... משהו כזה, כן.
היא ספגה הכי הרבה 4 שערים, אולי 3.
כן, כן. 2 בשלב הבתים, 1 מול פורטו וחסך חשיבות, ו1 מול ריאל מדריד.
יפה.
אגב מוריניו...
הרקורד הזה של צ'לסי, הרי טוכל בסופו של דבר, ב-56 המשחקים שהוא נמצא בצ'לסי, עבד בצורה פנטסטית על ההגנה. עוד מעט נדבר גם על המשחק של סנט פטרסבורג, של זנית, ונראה, ננסה לבדוק מה קורה לעורף של צ'לסי בשבועות האחרונים. אבל מעשית, כן, הסיפור של צ'לסי תמיד הייתה הגנה טובה, כן? והשאלה היא האלמנטים האחרים שנוספו. אני לא חושב שמוריניו היה, אני לא סובל את מוריניו, אני מתאהב את האיש הזה, כן? מסיבות אחרות, לא מסיבות טקטיות. אבל אני לא חושב שהוא הביא לצ'לסי את האליפות בקבוצה הגנתית, להפך. להפך, הוא הביא קבוצה מפלצתית לצ'לסי.
אגב, מוריניו, היום זה בדיוק 6 שנים, מאז המשחק האחרון שהוא ניהל בצ'לסי, הפסד 2-1 בחוץ ללסטר, שאז זכתה באליפות.
אני זוכר את המשחק הזה מצוין.
בדיוק לפני 6 שנים היום.
ורדי וקנטה נתנו שם משחק נהדר. טוב, מליגת אלופות 2021, בואו נעבור לליגת אלופות 2021-2022. אז באמת, עונה שעברה, לא הרבה האמינו בצ'לסי, אנחנו במועדון עדין בצ'לסי בישראל לפחות, כמו שאני בטוח, הרבה עדי צ'לסי בעולם, כן האמינו יחד איתך, אבי, שזה אפשרי, ולכן בהגרלה של שמינית גמר ליגת אלופות שקרתה אתמול, התבאסנו שלא קיבלנו את ביירן מינכן, והתבאסנו שקיבלנו את ליל, כי אמרנו, וואלה, אנחנו יכולים לצלח כל קבוצה, אז בוא נקבל כבר את ביירן מינכן, ולא נתנו לנו, הגרלה, שתי הגרלות, לא רצו לתת לנו את ביירן מינכן, אז אנחנו לא מבסוטים על ההגרלה הזאת, אבל מה אפשר לעשות? לא, אני צוחק כמובן, אנחנו מאוד מבסוטים, אבי, מה לזוזל קרה שם אתמול? זאת אומרת, הבנו שהייתה את התקלה הטכנית של המחשב, לא של המחשב, עניינים, בסדר. אבל אתה חושב שזה קצת, הרבה אנשים אומרים, אוקיי, אז UEFA הצליחה להחביא את זה 20 שנה, פעם אחת עלו עליה. איך זה משתקף, אתה יודע, במעמד רחב הפדיחה הזאת של UEFA אתמול?
כי דברים כאלה מנושיים, הם יכולים לקרות. אני עדיין חושב שזה טעות שהם יכלו בשקט למנוע אותה, אבל, ומאוד מאוד לא יפה מצידם, הצורה שבה הם ניסו לזרוק את זה על מישהו אחר חיצוני, כן, בהודעה כן. שלהם, הם כתבו, כן. בגלל את הקלה של...
ספק חיצוני של...
ספק חיצוני, כן, שזה די חבר'ה, באמת, כל העולם מסתכל עליכם, הייתה לכם תקלה רצינית מאוד, עשיתם את הדבר הנכון, התנצלתם, חזרתם, נו באמת, אבל מה עשית? תקשיב, מה שקורה זה, האנשים האלה, כן, הם כל כך מנוסים וכל כך בכירים, שהם לא מעלים בדעתם אפשרות של סטייה. מה גם שהם עושים חזרות נונסטופ על הטקס הזה, למרות שהוא כבר טקס של 30 שנה. אז מה קרה באמת? ברגע שיצא השם של מן יונייטד עם ויה ריאל, מה שקרה במקום, הוא, הבחור מיד התעשת, ג'ורג'יניו מרקטי, מיד התעשת ואמר, לא, זה לא יכול. אבל ברגע הזה, הראש שלו הפך לדייסה. כי הוא הבין שיש פה את פשלת הפשלות בכל שנות UEFA. עכשיו, גם האחרים נכנסו מזה לסוג של אלם. תחשבו, אם אנחנו עושים משהו, מכינים משהו לבית ספר, את המצגת הכי חשובה שלנו, כן? ופתאום באמצע יש תקלה. כן, אנחנו מתחילים בהתחלה לאבד ביטחון, כלומר, איפשהו זה מתחיל, והם, עם כל הניסיון שלהם, זה פשלה ענקית וראשונה, הם איבדו באותו רגע את הריכוז, את השלווה, את ה... ואז גרם, קרה הקטע שהוא בעצמו, כן, שתיקן את הצעה, אומר בהגרלה אחרי זה, טוב, זה לא יכול להיות כבר מנצ'סטר יונייטד, כי מנצ'סטר יונייטד כבר הוגרלה, כן? לשנייה אחת הוא שכח שהוא תיקן את העובדה שהיא לא הוגרלה. עכשיו, אני נותן לו את ההנחה שהמחשבים לא פעלו. הכיתוביות שהיו צריכות לעלות שם ומראות, להראות מי נותר עם אפשרות להיות מוגרל, לא עלו. זה מה שהוא קורא, הספק החיצוני. אבל מעשית, עם הניסיון שלך, תעצור את הכל לרגע, תחשוב, אל תיכנס לפאניקה, ונכנסו פאניקה, והפאניקה הזאת במשך דקה גרמה לשתי שגיאות קולוסליות, ואחרי כל מה שאני אומר, זה מאוד אנושי, זה מאוד מאוד אנושי, אני לפעמים בשידור, כן, שקורה לי משהו מאוד מאוד יוצא דופן בשידור, ואני לא מכיר, נכנס לחצי דקה לבלקאוט, כן, לחשוב מה אני עושה הלאה, אוקיי? אז זה יכול לקרות, זה אנושי, ובסופו של דבר, היה מאוד יפה לראות את המערכת הזאת, גם כן טועה, כן? כי אנחנו בני אדם, זה כמו סיפור של הגלקטיקוס. כמה שתהיה גלקטיקוס, איפשהו תמיד, כן, משהו ישתבש. חוק מרפי אומר ש- everything that can go wrong will. כל מה שעלול להשתבש, ישתבש. וככה זה בחיים. בחוק מרפי, 84 חוקי מרפי, הוא היה איש אירי נפלא. יש חוקים באמצע, יש חוקים שכולכם מכירים, למרות שאתם כאלה צעירים, ואתם חווים אותם.
כולנו מכירים רק את האחד.
אז אוקיי, אז הראשון זה, כל מה שיכול להשתבש, ישתבש, כן? ואז יש 82 חוקים של החיים. אם פרוסת לחם טיפול על הרצפה, היא תמיד טיפול עם החמאה למטה, כן? עם החמאה על הרצפה. אם אתה עומד בסופרמרקט, כן? ויש תורים עצומים, ואתה רואה תור שמתפנה, אתה רץ אליו, מיד התור שעזבת, כן? ילך חלק, ובתור שמתפנה עומדת זקנה ויושבת שם שעה ורבע.
שזה בעצם הכל גזרות של החוק הראשון, כי גם פה בעצם הכל השתבש.
ככה זה גם באוטוסטרדה, עם המכוניות שאתה מחליף מסלול. אם תהיה לך טיסה ישירה, היא תמיד תצא בזמן. אם תהיה לך טיסת קונקשן, היא אף פעם לא תצא בזמן, כן? וכו' וכו' וכו'. עד שמרפי מגיע לחוק האחרון שלו, 84, שאותו אני הכי אוהב, כן? וזה מה שאמר גם עכשיו שיקו על החיים, כן? הוא אומר ככה, בחוק האחרון, כל מה שעלול להשתבש, ישתבש. אבל, אם משהו שעלול היה להשתבש, לא ישתבש, אתה תגלה שמוטב היה לו הוא היה משתבש.
אני לא זוכר שאמרתי את זה, אבל...
והכל היה נכון. והכל היה נכון אתמול חוץ מהגרלה של צ'לסי, כי שום דבר לא השתבש וזה עדיין המשיך לא להשתבש.
אני סולח להם על הכל חוץ מזה שהם מיד ניסו להפיל את זה על הספק החיצוני.
צ'לסי אתמול באמת פרקה את החוקים של מרפי לחתיכות עם הפעמיים להגריל את ליל.
נכון, נכון בדיוק, ואנחנו נשכח מזה מהר מאוד, יש ביין אתלטיקו, ויש
ליברפול אינטר,
ויש צ'לסי ליל, וזה שאתה אוהב את ההגרלה של צ'לסי ליל, זה בסדר, זה מובן, אבל אל תהיה זכוח.
לא, 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 אנחנו אף פעם...
לא להיות זכוח.
אנחנו לא יכולים להיות זכוחים, כי נפגשנו עם ליל פעם טוב, אנחנו כמובן נגיע, נדבר בערכות הליל, אבל קבוצה שעשינו סך הכל חיים לא קלים בשלב המתאים לפני שנתיים, בעונת ליגת אלופות של הקורונה, אגב, אז באמת מי שהעיף אותנו בשביל את הבאיירן מינכן, אבל תכף נגיע למשחק עם ליל, אני חושב שהיחיד ששמר על קור רוח אתמול היה אנדריאר שווין, שהוא היה זה שהוציא את הכדורים, אני חושב שזה היה בעיקר כי הוא פשוט לא הבין את הטעות, הוא המשיך להוציא כדורים, כאילו לא מבין מה הולך שם, אבל כמו שאמרת, היה בזה איזשהו טעות, הייתה טעות אנושית, אנחנו לא נצלוב את ותועף על זה, אבל גם הייתה איזושהי, נגיד, מחווה של אנושיות, באיך שוויפה, אבל בוודאי אנחנו עושים הגרלה חוזרת, זה הדבר הנכון לעשות, והם התנצלו, ואמרו, כן, אנחנו גם נבדוק את עצמנו, וכל פעם שהמחשב אמר איזה קבוצות לא יכולות להיות בהגרלה הבאה, הם עצרו לרגע וחיכו לאישור מהאנשים של וויפה, היה בזה משהו ש... היה ממד של אנושיות, ושיקו, אתה שאלת, מה, לפני שעלינו להעביר, מה יכול להיות השלכות של זה על הסופרליג, כי בכל זאת.
אני אחדד את השאלה, כלומר, האם יש מספיק בעלי עניין שחושבים שהדברים באמת קרו בתום לב, או שיש כאלה שבאמת אומרים,
נחדד את השאלה שלך.
נצלו את זה כדי להגיד, הנה, זה עוד משהו שמראה את העיוותים של וופה, ואת השחיתויות, ואת העניין, לא יודע מה, אתה יודע, קצת יעשו מזה פוליטיקה ו...
אבל בוא גם נוסיף על השאלה שלך, כי אנחנו יודעים שמי שדחף מאוד לסופרליג היה פלורנטינו פרז, הנשיא של ריאל מדריד, שאתמול גם טען שאין צורך להתחיל את כל ההגרלה מההתחלה, כל ההגרלות שהיו עד הטעות הראשונה בהגרלה של ויה ריאל, אין סיבה לא לקיים אותם, וריאל מדריד אז הגרילה הגרלה מאוד נוחה, נכון? הגרילה את בנפיקה לדעתי, ואז כמובן קיבלה את פריס סן ז'רמן, אז הטענה של פרז הייתה למה לבטל הכל, וופה אמרה מבטלים הכל כי אנחנו לא יכולים להיות בטוחים שלא הייתה טעות בכדורים גם בהגרלות הראשונות, שאולי הוכנסו כל מיני כדורים גם בהגרלה של בנפיקה שלא היו אמורים להיות שם.
גם מעבר לזה, זה באמת קשה לבוא מול קבוצות אחרות שאתה אומר להם, אתכם אני מגריל מחדש, אבל את האחרים לא, זה באמת משהו שאי אפשר לעשות. אני חושב שוופה אגב בעניין הזה היא קיבלה את ההחלטה נכונה, היא קיבלה את הגרלה מחדש, ריאל באמת קיבלה את פריס סן ז'רמן, לא הכי להיט בשבילה, אבל אין מה לעשות.
אבל רמוס חוזר לברנבאו,
וזה יהיה לנו כיף. ימשיך להתאמץ על זה, או להקים סופרליג.
תקשיבו, מבחינת יחסי ציבור, וופה יצא מצוין מכל המהלך הזה. כי הוא, בסופו של דבר, סיכל את האפשרות שהעלה פה עכשיו שיקו. כל האפשרויות האלה שמדובר על שחיתויות, ועל הגרלה מכוונת מראש וכו', כל זה ירד במכה אחת לטמיון. כן? למשל, אני אספר לכם סיפור. ביום ראשון בלילה, כשגמרנו לשדר, סגי כהן עבר לידי וליד נדב יעקבי, ואמר לנו, בהצלחה מחר בהגרלה, הוא אמר, הכדורים של יונייטד ופריס סן ז'רמן כבר מחוממים. יהיה רונלדו נגד מסי. כן? בכל מקרה. אוקיי? והנה מה קורה בהגרלה. יוצא רונלדו נגד מסי. כן? ואנחנו צוחקים, ומה שקרה זה, אם ההחלטה על הגרלה חוזרת, ואם הצורה שבה דברים התנהלו והשתנו, הובן אתמול לחלוטין שאין פה שום הגרלה מכוונת מראש, שיש טעויות, שיש ברדק, שאיפשהו זה אנושי. אני חושב שהסיפור על זה, על קונספירציות, כן, ירד סופית לטמיון אחרי ההגרלה הזאת, וזה יחסי הציבור הטובים שקיבלה אתמול וופה.
זה היה אתמול בהגרלה, אני מקווה שמי ששומעים אותנו עוקבים אחרי הטעויות שהיה אתמול, רק נתמצת אותם אולי, כשוויה הריאל עלתה, תמיד מגרילים את הקבוצה מדרג ב', כלומר שסיימה מקום שני, ואז מגרילים אולי את האפשרויות שהיא יכולה לשחק מולם של הקבוצות שסיימו ראשונה בבית, וכשוויה הריאל, היה צריך להחליט מי ישחק מול ויה ריאל, הכניסו לקערה שלה את מנצ'סטר יונייטד, שזה כמובן לא יכול לקרות כי הם היו באותו בית, הפתק של יונייטד הוצא, הבינו שהיה טעות, הוציאו פרק נוסף, היה מנצ'סטר סיטי, אבל אז כשהגרילו את אתלטיקו מדריד בהגרלה הבאה, הכדור של יונייטד לא הוכנס לקערה של אתלטיקו מדריד, בגלל שהמחשב כבר רשם את יונייטד כקבוצה שהוא גרלה, וזה לא תוקן עד השלב של אתלטיקו, ואז אתלטיקו כמובן קיבלו את ביירן מינכן.
הייתה עוד טעות, לא הכניסו את ליברפול להגרלה של אתלטיקו.
וגם ליברפול, זה היה המשלט הבא שלי, ליברפול לא הכנסה גם היא לכדור של אתלטיקו, אז שלוש טעויות היו סך הכל.
ליברפול לא יכולה להיות באתלטיקו, כי היא שיחקה איתה באותו בית. אבל...
לא, סליחה, ליברפול עם קבוצה אחרת, לא זוכר מה זה היה.
אוקיי, מכל מקום... מה רציתי לומר? רציתי לומר משהו לאיתמר.
הנה, זה הבלקארד של אבי, ועכשיו נראה איך אתה מסתדר עם זה.
תכף אני אזכר, אבל...
ונעשה בארבע שידור חדש?
פרק חדש.
כן, תכף אני אזכר, הלאה.
זה יזכר. בואו נתקדם. אנחנו, כמובן, אנחנו רוצים לדבר על ליגת האלופות, בשביל זה אתה פה מר ליגת האלופות, לסכם איתנו את כל שלב הבתים, ובמיוחד את המשחק מול זנית, שרבים יגידו שטוב שנגמר בטקו, אבל זה כמובן רק החוכמה שבדיעבד. אבל לפני זה אנחנו חייבים גם לדבר על המשחק שהיה מול לידס, כי גם זה חשוב לנו, וגם בזה יש לך מה לתרום לנו. צ'לסי
יצא לסדר. אז בואו נעשה את הדיון הזה הרבה יותר פשוט. לא ראיתי את המשחק, אני שידרתי באותו זמן. שידרתי את המשחק באוקראינה בין זובירטה לזבזבטה. כן, משהו כזה, אני לא זוכר מי זה היה, משהו עם מנור סולומון בהרכב, כן, בין שתי קבוצות שאף מדינה לא משדרת אותם חוץ מאוקראינה וישראל, ואני חייב לומר שלא ראיתי את צ'לסי לידס, אבל כמובן ניסיתי, ראיתי את התקציר וניסיתי לקרוא את החומרים.
אז זה שתי קבוצות שאנחנו יודעים שיש ביניהן דם חם ולא מעט, וזה התבטא גם במשחק אתמול, הרבה שירים של לידס נגד שחקנים של צ'לסי ונגד מרקוס אלונזו, ואז מאונט שמפקיע ככה מעצבן אותם עם התנועה של האצבע על הפה, וכמובן הקטטה בסוף המשחק, ורודיגר, וקיצור, כל מה שציפינו מצ'לסי לידס כן התפרץ אתמול, אבל היה גם כדורגל בין לבין, ולא כדורגל גדול של צ'לסי לצערנו יותר מדי, נכון?
לא, אני רוצה להגיד רק עוד משהו על היריבות הזו, קצת לפרט, האוהדים הוותיקים מאוד של צ'לסי, שהלכו למשחקים בשנות ה-60 וה-70, לידס זה היריבה הכי מרה, הם קוראים להם גם דרטי לידס, למרות המרחק שיש בין צ'לסי ללידס, שזה בערך 320 קילומטר, יש יריבות גדולה, צ'לסי ניצחה את הדרום, לידס ניצחה את הצפון בגמר שהיה ב-1970, שצ'לסי ניצחה, אבל זה, היריבות התחילה עוד לפני, ב-1967 צ'לסי ניצחה את, אפילו לפני, 1963, צ'לסי ניצחה את לידס כדי לעלות לליגה הראשונה, ב-1965 הם נפגשו שוב, שנמצאת כאילו בליגה הראשונה, צ'לסי מקום ראשון, לידס מקום שני, משחקים פיזיים מאוד, ב-67 צ'לסי העיפה את לידס בחצי גמר הגביע, באותו משחק לידס נפסל שער, שהם ראו שזה היה חוקי, הם חשבו שזה היה חוקי, הרבה לפני שהיה את עבר, לידס נקמה וניצחה 7-0 באוקטובר אותה שנה אחרי זה, באלנדרון ניצחה 7-0, וכמובן 1970 גמר הגביע. בקיצור, יש יריבות ממש ממש חזקה בין צ'לסי ללידס, גם כן בייטס שהיה בעלים של צ'לסי והציל אותנו פשיטת רגל ב-82, מחר לאברמוביץ' ב-2003, הוא גם היה בעלים של לידס, מ-2005 עד 2012, ומייסון מאונט שהשתיק את הקהל של לידס, שיחק עם למפארד ודרבי קאונטי נגד לידס בפלי אוף, והם ניצחו את לידס, אז בגלל זה יש להם סינה למייסון מאונט, והשיר על מרקוס אלונסו, יש את הסיפור הידוע שלו שהוא דרס בשוגג בספרד אישה נערה שנהרגה, ומשאר עליו שהיה צריך להיות בכלא ודברים כאלה, אז היה דם חם מאוד מאוד, וזה תמיד ככה.
הורגש אתמול האדם חם הזה, אבל גם כדורגל היה שם. אבי, רצית לדבר על המשחק מול זנית, ואנחנו כמובן נגיע לזה יותר מאוחר, אבל באמת יש איזשהו כיס של משחקים קצת פחות מזכת צ'לסי בתקופת האחרונות, זה מתבטא בעיקר בצד הגנתי, כי צ'לסי שאמרנו זה האלמנט המרכזי, ההגנה החזקה, אבל סופגת 3 שערים מול בסטאם ו3 שערים מול זנית ו2 שערים עכשיו מול לידס, והייתה איזושהי, ובינינו לפחות אנחנו אמרנו, כן, כל המשותף למשחקים האלה שבה צ'לסי ספגה קצת יותר שערים, היה שג'ורג'יניו לא משחק מול לידס, אומנם כן ספגנו 2 שערים, אחד מהם בפנדל, אבל ג'ורג'יניו כן שיחק, אבל הוא מגלה לנו אחרי המשחק שהוא משחק עם כאבים בגב, וכשאתה מכניס את זה למשוואה שקנטה פצוע וקובצ'יץ' פצוע, וג'ורג'יניו עולה לשחק עם כאבים בגב כי פשוט אין קשרים, כי האופציות האחרות הם סאול שלא פוגע בכלום, ולופטוס צ'יק שלבד לא יכול לעשות יותר מדי, אז אולי זה קצת מסביר, וגם עוזר לנו קצת אולי, אתם יודעים, קצת סימפתיה לז'ורג'יניו, שמציל אותנו מול לידס עם צמד פנדלים, אחד ממש עמוק בתוספת הזמן, אבל גם משחק הקרבה של ג'ורג'יניו בקטע הזה, וגם אולי באמת עוזר לנו קצת להבין מה החשיבות של השחקן הזה במערך של טוחל.
קודם כל אני חושב שג'ורג'יניו היה צריך לזכות ב-2021 בכדור הזהב. אני יודע, לבנדובסקי לבטח היה צריך, אבל בשנה של יורו ובשנה של זכייה של איטליה, בדרך כלל בשנים של מונדיאל ויורו, שחקן שזכה במונדיאל וביורו זוכה בכדור הזהב, ובשנה הזאת היה אפשר, היה צריך ג'ורג'יניו לקבל את הכדור הזהב. אם היו נותנים את זה לדונרומה, הייתי קצת מתרגז, כי שוער לא צריך לקבל את זה בינתיים, אבל הייתי מבין את זה. זה שג'ורג'יניו לא זכה בכדור הזהב, זה בגלל המאבקים המטורפים האלה של מסי ורונלדו וכו'. בסך הכל אתם למדים שהטקס הזה הוא גימיק אחד גדול, אבל ג'ורג'יניו הוא בורג עצום, ובכל זאת, לשים עכשיו את האצבע ולהגיד כל בעיות ההגנה שלנו שהן כל כך שונות ממה שהיה קודם לכן, כן, נובעות מהקישור ההגנתי הפחות, היותר פצוע שלנו, קשה לי עם זה, כי באמת זה לא ששלושה שחקנים נהדרים מהמגרש, יש במקומם שלושה שחקנים והם שחקנים ראויים, כן? אם אדון תוכל מנסה להפוך את התפקידים שלהם, כן, אז זה אולי סיבה לספיגה של שלושה שערים נגד זנית סנט פטרסבורג, אבל מעשית, אני לא נותן לג'ורג'יניו ולקנטה ולקובצ'יץ' כל כך הרבה קרדיט על כך שהכל בגללם.
אז מה כן? כי מול זנית אנחנו עוד יכולים להגיד בסדר, זה היה בלי טיאגו ובלי רודיגר, ומלאנג סאר היה שם בצד שמאל ויחד עם סאול, וזה היה נראה קצת קשה בצד שמאל, למרות שהגולים לא בהכרח באו מהכיוון הזה, אבל בסדר, אבל גם מול וסטאם, גם מול לידס, טיאגו סילבה בהרכב ורודיגר לידו, קריסטיאן סן היה מול וסטאם ואספיליקווטה מול לידס, סך הכל ההגנה הבחירה שלנו וזאת שעשתה עבודה נהדרת, לא רק בעונה שברה, וגם בעונה הזאת עד עכשיו. אז מה כן?
אני חושב שחלק מהבעיה, כשאנחנו מדברים על החיסרון של ג'ורג'יניו, ואיך שזה משפיע עלינו, על ההגנה, ומה קרה בכלל להגנה של צ'לסי במשחקים האחרונים, שהיא מתחילה לספוג יותר, אז אני כן חושב שיש משמעות גדולה מאוד לזה שג'ורג'יניו לא שיחק, או שיחק עם פציעה, לא רק מהסיבה הזאת שאתה יודע, במובן המאוד ישיר, כמו שאנחנו מדמיינים, כמו שעולה לנו התמונה של קנטה לראש, מיד רץ ומתקל וחוטף כדור, אלא גם במובן של ניהול המשחק. כשג'ורג'יניו לא נמצא, אין לצ'לסי מישהו מוביל כדור שמסוגל לקחת את זה גם קדימה, לא רק במרכז השדה והכל. כלומר, מאונט הוא שחקן מדהים, אבל הוא לא מוביל כדור, הוא יודע לשחק בנגיעה, בחצי נגיעה, ולעשות פעולות בשיא המהירות, והוא לא מוביל את הכדור. גם קאי אברץ, הוא מעדיף לקבל כדורים אל תוך העומק ולשטח, פחות לרגל, אתה יודע, במובן הזה של להוביל את הכדור, כמו עשר קלאסי. אז הבעיה של צ'לסי היא שג'ורג'יניו עושה אליי את זה גם מבחינה הגנתית וגם מבחינה התקפית. כלומר, הוא גם שומר לנו על הפוזיישן וקבוצה שהכדור אצלה מן הסתם עם סיכוי נמוך יותר לספוג, והוא גם זה שעוזר לנו מאוד בלארגן את ההגנה, בלנהל את המשחק של צ'לסי, הוא נמצא תמיד קרוב לחברים שלו לקבל ולהפוך לאופציית מסירה, עוזר להם להשתחרר מלחצים, והדבר הזה יש לו משמעות גם במובן הזה של לשפר את ההגנה שלנו, וגם במובן של להחזיק יותר את הכדור וככה לשפר את ההגנה שלנו. אז
אני מקבל את זה, ואני אפילו מסוכן לצפות עכשיו במשחקים עם ג'ורג'יניו, לראות אם באמת הקומה משתפרת, כן? או שבאמת משהו, יש שחיקה מסוימת גם אצל שחקני ההגנה. יהיה מאוד מאוד מעניין עכשיו לעקוב אחרי המשחקים עם ג'ורג'יניו ועם ההנהגה הנפלאה שלו במרכז השדה, ולראות אם זה משפר את העורף. האמת היא שרציתי שצ'לסי תסיים במקום הראשון בבית שלה בליגת האלופות, כשהגעתי לשידור, אבל תוך כדי התנועה על קר הדשא, המשחק היה כל כך דרמטי והפכפך ומענה, שזה לא ממש גרם לי לתסכול שער השוויון של זנית בדקה ה-92, להפך, זה משחק ליגת אלופות הטוב ביותר שיצא לי לשדר, אל תעשו מזה הרבה עניין, כי שידרתי מעט מאוד משחקים בליגת אלופות, בסך הכל בכל הקריירה הענפה שלי, אני עושה את רוב הזמן את ערוץ הקיבוץ, ועד לפני שנה לא קיבלתי כמעט משחקים לשידור, רק מדי פעם משחק מוקדם, הפעם השנה הזאת שידרתי 12 משחקים מוקדמים שהתחילו ברבע לשמונה, כל מחזור שידרתי משחק אחד, ובנוסף ל-12 האלה שידרתי עוד איזה 8 משחקים בכל 25 השנים האחרונות, אז יש לי מתוך 20 משחקים סך הכל את השידור הישיר הטוב ביותר שהיה, וזה כיף גדול לשדר משחק כזה, וזה אחד המשחקים גם שגורם לך להבין עד כמה הכדורגל ברמות הגבוהות והנמוכות והבינוניות הוא משחק שכמעט ולא ניתן לפרשנות, כמעט. אם במהלך 90 דקות פשוטות ברוסיה המשחק משנה צורה איזה 3 או 4 פעמים, וצ'לסי פותחת את המשחק הזה ב-10 דקות מהטובות שאתה יכול לראות, ואמורה להוליך 3-0 בדקה 12, ואתה יודע שהעליונות שלה היא מסיבית, ופתאום הטרנד מתהפך לחלוטין, ואז הוא מתהפך שוב, ואז שוב אתה מבין שהניסיונות לייצר מחשבה טקטית ברורה על מערך זה או אחר, הם ניסיונות יפים, אנחנו חיים מזה בתור פרשנים, אבל מעשית, על קר הדשא קוראים דברים שלמאמנים אין השפעה עליהם, ובטח לא לפרשנים יש השפעה עליהם. אז אני תמיד לוקח את זה בחשבון, שאפשר להיות מופתעים.
אני רוצה להגיד, עוד בכלל, הוא משחק של מומנטומים, וזו המילה שככה הייתה חסרה בזה.
פול, אבל...
וזה משנה הכל, אתה יודע, אנחנו ראינו ממש מהפכים אדירים, ממש על בסיס האלמנט המנטלי הזה.
אני רוצה רגע... כן, כן, אבי.
דבר, דבר, יאין.
לא, אני רציתי לחזור רגע לסיבה שהתחלנו לדבר על למה שצ'לסי פתאום סופגת יותר שערים. אני רוצה לחזור רגע למה שקרה שבעצם טוחל הגיע לצ'לסי, הוא שינה את המערך גם, אבל גם גרם לקבוצה לשחק באיזשהי אופן סיסטמטי וקבוע של משחק לחץ על היריבה, ועוד כל מיני דברים טקטיים ששיפרו מאוד את הקבוצה, וצ'לסי הצליחה לעשות את זה לאורך, רוב הזמן לאורך 90 דקות, ובגלל זה קבוצות כמעט לא הגיעו לביתות מול צ'לסי. מה שאנחנו רואים בזמן האחרון, נכון, זה נכון מאוד מה שאמרנו, שהפציעות של צ'ילואל, קנטה, קובצ'יץ' השפיעו על היכולת, אבל מה שירד בצורה משמעותית זה האינטנסיביות של צ'לסי שלא קיימת, וגם מה שאמרת, הפכפכות הזו שהייתה במשחק מול זנית של 10 דקות טובות, ואז פתאום מפסיקים לשחק, ואז הופכים את התוצאה, ואחרי שיש לנו 5 דקות לסיום, שאנחנו יכולים לנצח, אנחנו שוב מפסיקים לשחק, זה גם בגלל איזושהי בעיה פסיכולוגית, שהשחקנים מפסיקים לשחק משום מה, וטוחל דיבר על זה, שצריכים לעשות את הבסיס, את הדברים הבסיסיים במשחק, צריך לעשות אותם, לא משנה מה התוצאה, וזה משהו שצ'לסי לא עשתה. ושצ'לסי לא עושה את הדברים הבסיסיים שלה כמו שצריך, אז צ'לסי פגיעה, ותוסיף לזה את היעדרויות, אז, יש לנו את הפוסט מימז הזה, שאנחנו עושים כל שבוע בקבוצה שלנו, האוהדים שלנו מכירים, אז מישהו הכין מימז על זה, שהרכב מול זנית היה מופע אלתורים הגדול ביותר, אז זה גם משפיע, אבל לדעתי זה יותר פשוט, זה פשוט שצ'לסי לא עושה את הדברים שהיא רגילה לעשות, לא משחקת את כדורגל שלה, ואז זה גורם לה להיות פגיעה, וגם הקטע של לשנות את האינטנסיביות שאנחנו מובילים, שזה משהו שגרם לנו, וגם תוסיף לזה את כל הטעויות האישיות, הרבה גולים שספגנו לאחרונה היו מטעויות אישיות של שחקנים, גם מנדי וג'ורג'יניו מול וסטאם, גם ג'ורג'יניו מול יונייטד, גם ברקלי שאיבד את הכדור בתחילת המהלך לאחד הגולים של זנית, אז... כל הסיבות האלה, 3 סיבות מרכזיות, בנוסף לפציעות, שבגללם צ'לסי לא נראית כמו מה שהתרגלנו לראות ממנה עד המשחק מול יובנטוס בעצם.
יש עוד משהו שהשתנה, ויש בו צד טוב וצד פחות טוב. באז המשחק ה-4-0 הגדול מול יובנטוס, שבו הפקיעו 2 שחקני הגנה, צ'לובה הפקיע שם, וגם ריס ג'יימס הפקיעו שם, ראינו את צ'לסי במהלך העונה מפקיע המון שערים מההגנה, תיאגו סילבה ורודיגר וריס ג'יימס וצ'ילואל, שיש להם המון שערים, אבל מאותו משחק 4-0 מול יובנטוס, אנחנו מדברים על המשחקים מול יונייטד, שג'ורג'יניו הבקיע, המשחק מול ווטפורד, אבי, שזיח ומאונט הבקיעו, ווסטהאם אמנם תיאגו סילבה הבקיע, נכון, מאונט את השני, ואז מול זנית, פעמיים ורנר, לוקאקו, ובמשחק מול לידס, מאונט, פעמיים ג'ורג'יניו, כלומר, יש ירידה ביכולת ההגנתית, אולי גם יש ירידה קצת בגישה באופן כללי, אנחנו לא מקבלים את הגולים האלה מהגנה. עכשיו, יש בזה משהו טוב, כי אנחנו רוצים לראות את, כמובן, את ורנר ולוקאקו ומאונט וזיח מבקיעים יותר, והכל בסדר, וזה לא שההתקפה לא הייתה, ההגנה לא הייתה חלק, גם מול לידס, כן, רודיגר סוחט שני פנדלים, הוא פעמיים נמצא ברחבה והוא עושה את העניינים, אבל אנחנו רואים אולי קצת את השחיקה הזאת של שחקני הגנה, לא יודע, אולי זה עניין של פשוט כושר ועם הרבה משחקים ובחורף ומה שאתם תרצו, קורה גם בצד ההגנתי של ההגנה וגם בצד ההתקפי של ההגנה.
ויש דבר חשוב מאוד לזכור, אתם לא נותנים מספיק קרדיט לדעתי ליריבות, כן? היריבות הן יריבות טובות, רוב היריבות הן יריבות מצוינות.
במיוחד ווטפורד.
עזוב את ווטפורד, ווטפורד לא, אוקיי? אבל דיברת על ווסטהאם יונייטד, ועל מנצ'סטר יונייטד, ועל לידס יונייטד, ודיברת, ואפילו זנית, בביתה היא יריבה חזקה, היא אלופת רוסיה, היא עושה דברים, ויש לה, היא לא יריבה, היא לא פוש אובר, היא לא בשר התותחים. מדובר
גם ביריבות... גם ווסטהאם שמקום...
אמרתי ווסטהאם, אמרתי ווסטהאם, כן. הן יריבות טובות מאוד, מה זה טובות מאוד, ההבדלים הם קטנים מאוד, ובאמת, במקום כזה של יריבה טובה, מגיע לקרדיט, אז תוכל יכול להגיד שבארבע הדקות האחרונות, לא עשינו את המשחק שלנו, כן? אבל, זנית סנט פטרסבורג בארבע הדקות האחרונות, מצאה את הדרך בכל זאת, ללחוץ ולהגיע, ויש לה גם קרדיט בזה, חוץ מזה, שמי שרוצה לדבר על אקראיות ועל מזל, יודע שהכדור הזה של עוד בויב, כן, שנכנס לרשת של קפה, כן, הוא כדור של 1-10, אולי אפילו פחות, זה הדברים, כן, זה הדברים, שקורים, גם השער הנפלא של מאונט, באפטון פארק, אני עדיין קורא לו אפטון פארק, ללונדון סטדיום, כן, גם השער הנפלא של אפטון, עם המסירה הכבירה של זייש, כן, באימונים אפשר לעבוד על זה, וגם באימונים זה מצליח 1-10, כן? זה דברים נפלאים כשהם קורים, אבל הם די נדירים, ויש את הדינמיקה הזאת של משחק, שלא תמיד אפשר לדאוג לה. אני יודע שטוכל דואג, שאולי היה אפשר למנוע את השער השוויון את 3-3, אבל מעשית הוא יודע, כן? שמול יריבות טובות, יהיו רגעים כאלה, ויהיו רגעים אחרים.
אני חושב אבל גם שבעניין הזה, זה קצת יותר נוגע... שטוחל דואג ומתכנן והכל, זה, קודם כל, יש הרבה משמעות לתכנן גם בתוך משחק אקראי, כל השיטה של קלופ מבוססת על הדבר הזה, אבל אני חושב שזה נוגע קצת בדברים שירין דיבר עליהם, על פסים שלא הלכו לכתובת שלהם, אפילו לא תחת לחץ, כן? היו לג'ורג'יניו עשתה טעויות האלה, שני טעויות במשחקים, אלה דברים שבהחלט אפשר למנוע, זה משהו שהוא נדיר מאוד לראות מג'ורג'יניו, לא זוכר בכלל מתי הפעם האחרונה שראיתי אותו מקבל החלטה אפילו לא נכונה, לא רק טעות ממש בפס, אבל אני חושב שזה גם העניין הזה של האינטנסיביות הזאת שירין דיבר עליה, זה לא משהו שהוא תלוי בתוצאה, זה לא משהו שהוא תלוי באקראיות של המשחק, וזה משהו שלצערנו גם משהו שכן נשחק, תמיד יש שלב בעונה, שבו הקבוצה קצת פחות אינטנסיבית, ואם השיטת משחק שלך מבוססת על זה, מן הסתם זה פותח שטחים ומזמין את היריבה גם, כמו שאמרת, שהיא טובה מאוד בדרך כלל, גם היא לעשות את שלה.
ומי שכן אין הבא...
אני מדבר כבר על אינטנסיביות, אינטנסיביות גם אצל ליברפול וגם אצל מנצ'סטר סיטי, וגם אצל צ'לסי וקבוצות גדולות, אינטנסיביות היא נפלאה, אבל לפעמים, בגלל אינטנסיביות, כן, מאבדים קצת יותר כדורים, המסירות לא הכי מדויקות בתוך המהירות המטורפת, והמאבק האדיר שקורה על קר הדשא ברמה הזאת של אינטנסיביות, ואז באמת אנחנו נשארים עם השאלה, האם כדאי להאט את הקצב, האם כדאי לשחק משחק מבוקר יותר, אני בעד אינטנסיביות, אני בעד שגיאות, אני בעד שגיאות ובעד שערים.
והנה חזרנו שוב לתפקיד החשוב של ג'ורג'יניו בתוך הסיפור הזה, כמי שמבסט את כל המהירות ואת ה... קצב.
למי שכן נהנה מהתקופה האחרונה, לפחות זה מייסון מאונט, שמוסיף לעצמו עוד שער נוסף, ובאמת בריצה נהדרת, ואנחנו מדברים על בעיה של קשרים, כשג'ורג'יניו סוחב כאבים בגב, וקנטה וקובצ'יץ' שפצועים הרבה זמן, וסאול לא נראה כמו שום דבר כרגע, אז נמצא שם בקריסטל פלאס, זה בחור חביב, קוראים לו קונור גלגר. הוא ממשיך לעשות מה שבא לו בגדול. באנגליה שער ליגה שישי, 3 בישולים, הוא השחקן של הכי טוב העונה, אם תרצו, וגם מול אברטון, במשחק הליגה האחרון נותן צמד עם שער, השער השני שבאמת נשלף מהרמות הכי גבוהות, יש הרבה מה לצפות מהשחקן הזה, וכמובן דיבורים, להחזיר אותו בינואר, להחזיר את גילמור בינואר.
אנגליה היא המדינה היחידה בעולם, שמסוגלת לתת לשחקן כמו קונור גלגר, את תואר כדורגלן העונה. אין להם את הם היחידים שמוכנים להסתכל מעל ומעבר למסים ולרונלדו שלהם, ולתת את הפרס לשחקן כזה. אני בחרתי בתחילת העונה, בכתבה שלי כמובן אמרתי על מייסון מאונט כדורגלן העונה, כנראה שזה לא יקרה, אבל...
הוא בעלייה מבחינת המספרים העונה.
הוא בעלייה מבחינת המספרים העונה. כן, אבל אם שחקן כמו קונור גלגר ייקח את כדוגלן העונה, ולא סתם את הכדוגלן הצעיר של העונה, אז זה תהיה עוד תעודת כבוד. אני גם לא ידעתי על קיומו בתחילת העונה, אבל הכישרון העצום שיש בו, אחרת אולי לא הייתי עושה את השטות, וכותב שפטריק ויירה היה המאמן הראשון שיפוטר.
תקשיב, תראה, קודם כל, גלגר לא יסכם בתואר שחקן העונה, בדרך כלל זה הולך לשחקן שזו
חבר אליפות. אלא אם כן פלאס לא יסיימו במקום שמוביל לליגת האלופות, אני לא חושב שזה יקרה.
אבל יש נתון...
אנגלים יכולים לעשות את זה.
יש נתון מעניין...
יכולים לצאת מהקופסה, רק האנגלים.
יש נתון מעניין, דיברנו על מאונט וגלגר, אז העונה בפרמייר ליג, השחקנים מתחת לגיל 23, יש להם הכי הרבה מעורבויות בשערים, זה מייסון מאונט עם 10 שערים שבהם מעורב, 6 הוא כבש, 4 הוא בישל, קונור גלגר עם מעורב ב9 שערים, וריש ג'יימס מעורב ב8. אז ושלושתם גדלו בעצם בצ'לסי, במחלקת הנוער שלנו, וזה באמת מעניין לראות את זה. גלגר, שחקן דתי מצוין, אנחנו נראה אותו בסגל שנה הבאה, אני לא חושב שיחזירו אותו בינואר, וגם אני רואה אותו יותר בתור שחקן בשיטה הנוכחית שלנו, של תוכל, לא בתפקיד של קובצ'יץ' או קנטה או ז'ורג'יניו, אלא בתפקיד יותר ישחק? קדמי. בתפקיד היותר קדמי, בתפקיד של מאונט, אבארט, פוליסיק ואודוי ואחרים, אני חושב שסיכוי גבוה שנראה את זיאש עוזב, נמכר, לפנה מקום לקונור גלגר. אבל כן, זה תענוג לראות את זה. אגב, מייסון מאונט מעורב ב10 שערים, הוא פתח רק ב7 משחקים בהרכב. היה לו, את העונה הוא לא התחיל, הוא התחיל בצורה חלשה, הוא היה פצוע, היה לו את הבעיה עם השן בינה שלו, שגרם לו להיות חולה, ורק עכשיו הוא נכנס לעניינים, אני זוכר שלפני חודש, חודש וחצי, דיברנו עליו פה, ואמרנו שהוא עוד לא הגיע לעונה הזאת, אז הנה
הוא חזר. מאז הוא רק מגיע, טוב, אנחנו מסיימים את העניינים מול ליץ, וחוזרים לליגת האלופות, אבל לא לפני שניתן לכם את ה... את ההצבעות שלכם על הרגע המתוק החריף ואיש המשחק, אז ברגע המתוק בניצחון הליץ היו שני פנדלים של ג'ורג'יניו, היה הסיומת של מייסון מאונט במשול של אלונזו וההצלה של מנדי בביתה של מול רפיניה, ובפעם הראשונה בפינה הזאת שוויון בין הסיומת של מאונט לשני הפנדלים של ג'ורג'יניו, זה רק פייר, זה כל הגולים שהיו במשחק, אז בסדר גמור, לא צריך להכריע. יכולים להיות שניהם. ברגעים החריפים, כמובן רודיגר מככב, אחרי שהוא מחייך, אחרי סחיטת הפנדל השני. לא פעם ראשונה, אגב, שרודיגר סוחט פנדל, ואז דופק למצלמה, מין כזה חיוך עם הלשון בחוץ. היה את הבלגן והדחיפות בסיום המשחק, את אספי מפריח נשיקה באוויר לאוהדי לידס, ואת מאונט משתיק את אוהדי לידס אחרי השער שלו, וכמובן רודיגר, הרגע החריף, החיוך, הממזרי, משהו שלו אחרי סחיטת הפנדל השני. איש המשחק, איך לא? בחרתם את רודיגר, זורמים עם הבחירה שלכם, נבחר ברוב קולות, זה אפילו לא היה קרוב, למרות שג'ורג'יניו סיים את המשחק הזה עם צמד, אז ברכות, ואפשר לעבור.
יש לי שאלה.
כן.
אחרי שעזבנו קצת את הפרמייר ליג, אם צ'לסי לא תיקח אליפות, מי הפייבוריטית שלכם, סיטי או ליברפול?
אני חושב שסיטי.
כן.
אני חושב שליברפול דווקא.
תראו, הסגל שלנו, דיברנו על הפציעות קודם, חשבנו שהוא סגל מאוד עמוק, ושמעתי גם את הפרשנים באנגליה, מדברים על זה, אם זה גארי נביל ואחרים, שהם אומרים שליברפול יש לה את הסגל אולי הכי חזק, ההרכב הכי חזק של האחד הכי חזקים, אבל אין לה את העומק בסגל, לעומת סיטי וצ'לסי, שיש להם את העומק בסגל. במשחקים האחרונים אני חושב שזה שם קצת סימן שאלה, אני חושב שיש לנו את העומק מבחינת מספרים, מבחינת כמות שחקנים, אבל לא בטוח שמבחינת איכות, כי אלונסו זה לא צ'ילואל, ולופטוס צ'יק הוא לא קובצ'יץ' או קנטה, תחשיבות של קנטה, אנחנו, אין שחקן בעולם שיכול להחליף את קנטה. בהתקפה זה קצת יותר גמיש אצלנו, אם לוקאקו לא משחק, אז יש לנו דווקא תחליפים יחסית טובים, אבל בקישור ובהגנה...
לא, גם בקישור, אבל אף קבוצה לא מחזיקה, חוץ מסיטי אולי, אבל אף קבוצה לא מחזיקה ארבעה קשרים שהם וולד קלאס. נראה לי שג'ורג'יניו, קנטה וקובצ'יץ' מגובים בלופטוס צ'יק, זה סך הכל גם מבחינת עומק.
לא, זה בסדר גמור, אין ספק, האמת זה בעניין הזה, דיברנו על האקראיות, אבי מקודם, באמת באמת זה מצב שהוא די נדיר, שכל שלישיית הקישור הבחירה שלך פצועה, באמת זה משהו שלא קורה הרבה.
קובצ'יץ' החלים.
אני עדיין חושב שצ'לסי תהיה אלופה, אבל אם לא, אני הולך על ליברפול, כי איפשהו בתוכי כל הזמן אני מסתכל על סיטי ומחכה שהיא תתפרק. כלומר, סיטי משחקת את הכדורגל הכי מוצק בפרמייר ליג, הכדורגל הכי...
הכי סוליד.
שרירי, הכי... אבל כל כך הרבה דברים חסרים לה מבחינת סטייל עכשיו, מבחינת חלוצים וסקוררים, שאני אומר איפשהו, זה יכול לדפוק את פאפ, אם בגמר האלופות משחק אחד דפק אותו, בליגה האנגלית יכולו לדפוק אותו ארבעה, חמישה משחקים כאלה שבהם הוא לא כובש או לא כובש מספיק. אני עדיין חושב שצ'לסי תעשה את הזינוק, אבל סיטי תסיים מקום שלישי או שני. נראה אם זה מה שיהיה.
ליברפול עכשיו יש להם את אליפות אפריקה, בלי סלח ומנה, וראינו מה קרה להם שנה שעברה עם פציעות לשניים, שלושה שחקנים חשובים, התמוטטו לגמרי.
זה
בעיה. טוב, חוזרים לליגת האלופות, צ'לסי, אנחנו פשוט נרוץ על מה שקרה בבית הזה, צ'לסי מקבלת בהגרלה של את יובנטוס, את זנית ואת מלמו, סך הכל הגרלה שאי אפשר להתלונן עליה יותר מדי, במיוחד שזה היה מין עונה כזאת שהיא, בגלל החוקים החדשים של ליגת אלופות, זאת אומרת, כבר קורה בשנים האחרונות בליגת אלופות, החוקים החדשים של הדירוגים, נותן הרבה אופציות לא פשוטות, גם בדרג ב', גם בדרג ג', צ'לסי יוצאת מזה די בזול, אז אבי, אתה רואה את יובנטוס, זנית ומלמו, ומה התחושה שלך, צ'לסי מטיילת לשמינית הגמר?
אני חושב שהסיפור היחיד, בשלב הבתים זה שני המשחקים נגד יובנטוס. ההפסד 1-0 בטורינו וה-4-0 בסטמפורד ברידג'. אני חושב שה-4-0 בסטמפורד ברידג' שם את הפרופורציות הנכונות על המקום של שתי הקבוצות הללו כרגע. יובנטוס בנסיגה רבתי, צ'לסי בהתקדמות ליניארית נהדרת. וההפסד בטורינו היה בעייתי, כי צ'לסי לא הייתה מספיק טובה, אני עדיין חושב שהיא הייתה לפחות טובה כמו יובנטוס, אבל אין חוכמות במקרה הזה. וה-4-0 הזה נתן לנו אינדיקציה למה צ'לסי מסוגלת, ומה יכול לקרות גם ליובה, כמו שקורה לה בליגה. לא נראה לי שיובנטוס תיקח את ליגת האלופות השנה. לא נראה לי. האם צ'לסי תיקח? צ'לסי אפשרי, יובנטוס לדעתי לא אפשרי.
זה התחיל לא קל אפילו לפני יובנטוס, המשחק הראשון מול זנית בסטמפורד גם לא היה משחק קל, זה נגמר ב-1-0 של לוקאקו, שקצת דומה למשחק מול יובנטוס, זאת אומרת, צ'לסי שלטה מאוד בכדור והכל, אבל זה לא התרגם לשערים.
One of these days.
כן, אבל מהמשחק מול מלמו, ניצחונות כפונים על מלמו, והמשחק היה באמת בלתי נשכח, בברידג' מול יובנטוס 4-0, והצ'רי און טופ, המשחק הזה מול זנית, שלא היה משחק חסר חשיבות, זאת אומרת, עדיין, כמו שגם קרה, צ'לסי לא הבטיחה את המקום הראשון, ותוכל בכל זאת עלה עם הרכב שמשדר משחק חסר חשיבות, אבל בסוף קשה להתלונן, כי לא משנה כמה הוופה ניסתה, צ'לסי קיבלה רק את ליל, עוד 10 גרלות היינו מקבלים רק את ליל, ואתה מסתכל על שמינית הגמר, אבי, ליל, צ'לסי, נכון, אי אפשר לזלזל, אבל ליל עם כל המחמאות ומקום ראשון בבית, ואלופת צרפת בעונה שברן, כרגע נמצאת מקום 11 בצרפת, לא מתקרבת אפילו ליכולת של העונה שעברה, בית נוח באלופות, אבל...
זאת תהיה התשובה האחרונה שלי להיום, כי אני גם צריך להמשיך בסדר היום שלי, אנחנו כבר אחרי 12 עכשיו, אז אני רק אגיד לך ככה, אני משדר את ליל הרבה מאוד, כיוון שאני משדר כדורגל צרפתי, ואני לא מקבל את פריס סן ז'רמן, כי זה אקסקלוסיבי של נדב יעקובי, אז יוצא לי לשדר את האלופה הרבה. ליל זה קבוצה השנה של יום אסל, יום בסל, בעיקר יום בסל. דברים לא הולכים להם. מאמן חדש, קבוצה שמצטה כמעט את כל היכולות של בורק ילמז, יש לה את הכוכב החדש ג'ונתן דיוויד, אבל סביבו אין הרבה מספיק שחקנים ברמה שלו, ובכל זאת היא בעלת איכויות, היא בעלת איכויות, וזה לא יהיה סטרול אין דה פארק, אתם לא תלכו לטיול בפייר מורווה, ואתם בסטמפורד ברידג' תצטרכו לנצל את הביתיות, אבל מעשית לא רואה מצב שבו צ'לסי ב-180 דקות, לא עוברת את הכלבים, שזה הכינוי של ליל.
רשמנו בפנינו, אבי מלר, תודה רבה רבה, אני בטוח שזאת לא הפעם האחרונה.
ברור שלא, אני עכשיו אני גם צריך לבדוק שמזמינים אותי עוד פעם.
בהחלט, אז אבי מלר, תודה רבה רבה, שיהיה לך המשך שבוע מצוין.
גם לכם הרבה הצלחה.
תודה רבה. תודה.
הצלחתכם, הצלחתי.
תודה רבה לאבי מלר, אנחנו ממשיכים עם כדורגל נשים, מלך הירין.
טוב, אז אנחנו רגילים שצ'לסי הגברים לא משחקים טוב, אז קבוצת הנשים שלנו מביאה לנו גאווה, אבל השבוע האחרון זה לא היה כל כך המקרה, כלומר זה התחיל טוב, זה התחיל טוב מאוד עם השחייה ביום ראשון שעבר בגביע, עם ניצחון 3-0 מוחץ על ארסנל, וזה המשיך אחרי זה למשחק ביתי מול יובנטוס בליגת האלופות, שנגמר בתיקו 0-0, יובנטוס הצליחה להתגונן כמו שצריך, סם קר החמיצה לא מעט מצבים מול השאר, אבל היא לא החמיצה את האוהד שפרץ למגרש, ונתנה לו דחיפה ופילה אותו, כי האנשי הבטחה לא עושים את העבודה שלהם כמו שצריך, יש עם זה סיפור, מוזר האמת, ביזרי ביותר, שמשהו כמו שזה לא נחשב עבירה פלילית, כשאוהד נכנס למשחק כדורגל נשים, כי משחק כדורגל נשים לא נחשב אירוע מספיק גדול, או משהו כזה, משהו שהוא...
זה לא נחשב dedicated football match, זאת אומרת, זה לא נחשב משחק כדורגל, כן, מתוכנן, רשמי.
זה, כן, זה, לדעתי זה הזוי, אז זה היה 0-0 מאכזב, ומה שעוד יותר מאכזב זה שביום שבת צ'לסי יצא למשחק חוץ מול רדינג, והפסידה 1-0, הפסד ראשון של צ'לסי מול רדינג אי פעם ב-WSL, זו גם הפעם הראשונה מזה 56 משחקים אם אני לא טועה, שצ'לסי לא כובשת לפחות שער אחד בליגה, אז היה הפסד ממש כאילו סנסציה גדולה, וארסנל הגדילה את הפער בטבלה ל-4 נקודות הפרש מצ'לסי במקום הראשון, זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, הליגה הזו קצרה יותר, יש פחות קבוצות, רק 12-14 קבוצות, אני כבר לא זוכר, יש פחות משחקים, קבוצות הגדולות השנה, שזה בעצם צ'לסי וארסנל, כמעט ולא מאבדות נקודות מול יריבות אחרות, אז זה יכול להיות סופר משמעותי למאבק האליפות, צ'לסי תרצה לסגור את הפער הזה, ואם תעשה את זה, אז בעצם זו תהיה שחייה שלישית ברצף באליפות, שזה אף פעם לא קרה, ואנחנו מתקרבים ליום רביעי, חוזרים לליגת האלופות, מחזור הסיום של שלב הבתים, צ'לסי מול וולסבורג, ובעקבות התיקו המאכזב מול יובנטוס, צ'לסי חייבת תיקו לפחות, כדי להפיל לשמינית הגמר. אז עומס המשחקים בנשים גם עושה את שלו, אמה איזרי עושה רוטציה, זה לא כל כך עבד, משהו לא התחבר בהתקפה, לא היו מספיק מדויקות ב-30 מטרים האחרונים, והמשחק הזה ביום רביעי מול וולסבורג הוא פשוט משחק שאסור לצ'לסי לפשל בו, נקווה לטוב.
בהחלט, בגזרת הגברים, צ'לסי מגרילה ב-FA Cup את צ'סטרפילד, גלה נוחה, אין מה לומר בסיבוב הזה, הקבוצה מהליגה החמישית, גם לא במעלה הליגה החמישית, איפשהו מקום שביעי.
למה? היא מקום ראשון בליגה חמישית, לפי מה שראיתי.
אז אולי הנתונים שלי לא נכונים, בכל מקרה, הגרלה נוחה יחסית לסיבוב הזה, לא הפעם הראשונה שצ'לסי תפגוש את צ'סטרפילד בגביע, זה קרה פעמיים ב-1950 ופעם אחת ב-1911, אבל לא משהו בעידן היותר מודרני של הכדורגל, אז מסקרן, אבל רק, אבל לא באמת, מה שנקרא, משחק שצ'לסי אמורה סך הכל לעבור די בקלות, ואני מניח שעוד משחק שבו נראה את החבר'ה כמו סאול ומלנגסר וכל מיני דברים כאלה, אבל לדבר על...
אולי ארווי וייל, ארווי וייל מהנוער, שאולי יקבל הופעת כן. בכורה, כל מיני כאלה.
נראה כשנגיע לשם. בואו נדבר על רודיגר, שהדדליין שלו מתחיל להתקרב, כי בינואר הוא כבר ממש יכול להתחיל לדבר עם קבוצות לגבי מעבר כשחקן חופשי. אין עדיין הסכם, פבריציו רומנו מדווח שריאל מדריד לוטשת עיניים ומאוד רוצה, רודיגר עדיין בשיחות עם צ'לסי, אבל עדיין יש פערים בהבנות ביניהם לגבי כמה הוא אמור להרוויח לשבוע.
אני חושב שזה עניין של מסע ומתן לגיטימי כרגע בין הצדדים, רודיגר אוהב את צ'לסי, צ'לסי אוהבת את רודיגר, אני לא רואה סיבה שהוא לא ימשיך במועדון, מבחינת מקצועית הוא מוערך, הוא פורח תחת טוחל, הוא מאוד חשוב במערך של טוחל, זה נראה לי רק, אתה יודע, המשחקים הכספיים הלגיטימיים שבשלב הזה.
לפי מה שהבנתי, יש פערים גדולים בין מה שצ'לסי מציעה לבין מה שטוחל, שרודיגר רוצה, צ'לסי הציע לו 140 אלף פאונד בשבוע, הוא רוצה כמעט כפול, או משהו בסגנון, אז הפערים הם מאוד גדולים, ריאל מדריד מוכנה לסיים, לשלם את זה, אני לא רואה פה את אחד הצדדים מתפשר, לא את צ'לסי ולא את רודיגר, אני דווקא חושב שרוב הסיכויים שהוא יעזור.
כן? אתה לא חושב שזה פשוט איזה מתיחה של כל צד למקום
שלו? לא.
מעניין.
מרינה היא מאוד עניינית בנושא הזה, היא מציעה הצעה, היא לא... פתאום משנה דרמטית את ההצעה שלה ומכפילה את ההצעה הראשונית. קשה לי
להראות. אני אסביר לך את ההפתעה של ג'יקו, כי זה נשמע כמעט מופרך ששחקן שהוא כל כך חשוב במערך של צ'לסי, כל כך מוערך, וגם שכל כך נהנה במועדון, וגם פביצו רומנו מדווח שהוא אוהב את צ'לסי, והוא אוהב את טוחל, והוא אוהב את המועדון, והכל בסדר, ואתה יודע, זה לא השחקן ש... הוא גם בגיל הזה שהוא באמת בשיא הקריירה שלו, ועושה את הכדורגל הכי טוב שלו בחיים, ומהטופ הזה פתאום לעבור בחינם לקבוצה אחרת, זה נשמע מאוד מופרך. אבל
אני חושב...
אולי נשאיר גם למאזינים ככה, שיחליטו מי הם הולכים פה בדיון הזה.
אני חושב שהוא יעזוב, אני חושב שאם הוא ילך לריאל מדריד, אז... נראה פה אולי מקרה של הזארד 2.0, כי ריאל מדריד משחקת עם 4 בהגנה, ואנחנו זוכרים טוב מאוד את הימים של רודיגר ששיחקנו עם 4 בהגנה, הוא לא נראה אותו שחקן, הוא פחות מתאים לשיטה הזאת.
לא, בתחילת הקריירה שלו בצ'לסי הוא היה מעולה ב-4 בהגנה.
היו לו תקופות, הייתה לו הראשונה טובה, אבל בשנה עם למפארד, ואולי קצת לפני, הוא היה ממש חלש. אבל לפי מה שנראה לי, הוא הולך לעזור את צ'לסי. זה פערים גדולים מדי פשוט. קשה לי להאמין שזה ייפתר.
אני כן חושב שזה יסתדר. אני כן חושב שזה יסתדר. ראינו דברים כאלה גם בעבר. קשה לי לראות פשוט... טוב, אולי אני נחמד מדי, אני לא יודע, אבל קשה לראות איך שחקן שאוהב את הקבוצה והקבוצה אוהבת אותו, שבסוף על כסף זה...
זה נחמד, אבל...
זה יכול לקרות, זה בהחלט יכול לקרות.
הכסף מדבר. אנחנו לא יודעים מה הולך לעשות עם הכסף הזה, למה חשוב לו, אני חושב שהוא עושה גם פעולות צדקה כאלה, אז הוא לא הולך לוותר על זה, אם תשימו את עצמכם ברגליים שלו, אם קבוצה מציעה לכם כפול כסף, ואולי גם אתגר חדש, ליגה חדשה, משהו קצת שונה, למה שהוא יגיד לא? אני חושב שהוא בין 28, 29, משהו כזה.
29 זה הגיל הרשמי. כן, אבל זה שיא הקריירה, וגם ראינו, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא.
אין ספק שאת החישובים שלו הוא עושה למה קורה בעוד 3 שנים וכאלה.
טוב, אנחנו
נקרא... הוא עדיין לא 29, במרץ
הוא יהיה... נכון, אנחנו כמעט חולקים יום הולדת, אני יום אחריו.
כן.
טוב, נקווה שהסאגה הזאת תיגמר בשלום, אנחנו כמובן נמשיך לעדכן, אבל בינתיים זה הכל מבלוז ישראל לפרק הזה. ירין, תודה רבה, שיקו, תודה רבה, נגיד שוב תודה לאבי מלר, שכשהוא ישמע את הפרק הזה הוא ידע שאמרנו לו תודה גם בסוף הפרק. שמרו על עצמכם, שמרו על הבריאות, המשך שבוע מעולה, ונפגש כאן ממש עוד מעט.